למה שבע קטני? פרק 31, אילן. תראה כמה רחוק כבר הגענו. אבל הפעם אנחנו הולכים מעבר לגדר, לגדרה. שלום, דני דה דיגר, הצדיק הנסתר, פוקח עיני העברי, מעבר העקרות, ומדריך הטיולים, תותח על חלל. מה שלומך?
אילן, אתה גם מזכיר את יכולת הפוריות המופלאה שלי, עד כאן.
סליחה.
איפה אתה מביא את המליצות האלה? אז זה מה שביקשתי שאני אגיד. אילן, האור הגנוז, המצוי בגנזי מרום, האדיר הגדול, חכם מאוד, מדריך טיולים, החטוב הנאה. אילן, מה זה כל הטקסטים האלה?
בא לי לפרגן עצמי קצת, מה קרה? פרסום עצמי, יעללך פיך ולא זרים.
לא, אבא שלי היה אומר, יעללך זר ולא פיך. זה היה חוש הומור התמידי
שלי.
עד היום הוא אומר את אותה בדיחה.
אם אין אני לי, מי יחמיא לי.
יפה, זה גרסת הצדיק אילן.
יפה, אז אוקיי, על מה נדבר היום?
טוב, אז כבר כמה פעמים הזכרנו את הדקאפוליס ויצאנו לסיור וירטואלי בניס הסקיטופוליס פעם שבה, נכון? אז הסיור נתן לנו תיאבון גם לקפוץ מעבר לגדר ולהציג למאזינים דוברי העברית הישראלים שתי ערים שלדעתי מעטים מאוד הגיעו אליהם. אגב, אתה הגעת לשם פעם אילן?
לא, לצערי לא.
גרסה וגדרה, גם לך זה יהיה עכשיו חדש. אוקיי, חכה.
ויש לי טיול איתך לעשות.
האמת, יש לי כבר רשימת המתנה של כמה חברים שמתים, גם אני נורא רוצה לעשות מין חוצה ירדן, עם רכב שלנו, יש לי חבר עם ג'יפ אפילו שרוצה. בעיה, הירדנים עושים את זה ממש לא פשוט. קודם כל, אתה חייב מלווה ירדני. לא רק, אפילו אם אתה מוותר על מדריך, הם חייבים להצמיד לך כישראלי ירדני. עם רכבים שלך עדיין בלתי אפשרי, והכי מרגיז אותי, יש לי חברים דתיים, אי אפשר להיכנס עם תלית ותפילין.
לירדן?
לירדן, הם לא מרשים את זה. זה כאילו חפצי קודש, והם פשוט הביאו לתסעיף על הקטע הזה. אז שמעתי עם אנשים דתיים שמסליקים אותם. כאילו שמים את זה בדגמח או בתוך הבגש של האוטו, אבל כבינימט, מה זה המדיניות הזאת? זה ממש הוציא לי את החשק. לבקר שם לפחות לטווח הקרוב.
הדבר כזה אני מפוצץ הסכם שלום אגב.
לדעתי אם היה לנו כבוד היינו בהחלט מחזירים את השגריר להתייעצויות כמו שאומרים סביב הסעיף הזה.
אל תעביר להם מים. יומיים אל תעביר להם מים.
תסלו את הברז, בדיוק.
כל הירדנים הולכים כיפה וציצית.
כן, ואני חושב שבמיוחד בעידן בנט, שהוא גם דתי והוא גם לא ביבי, שאי אפשר לבוא אליו עם כל המטענים שביבי השאיר אחריו, היה אפשר לפתוח את זה מחדש. אבל טוב, לא יודע, אני אזרח הקטן, מה אני יודע? אז בוא נתמקד בארכיאולוגיה.
טוב, אוקיי, אמרת לי גדרה וגרסה.
כן, למרות שיש סך הכל 10 ערים, 2 בצד שלנו.
אז בוא נשאל
ככה. יש עוד 6 יעדים, אבל...
למה דווקא אלה? מה מייחד אותן?
האתרים הכי מרשימים. השרידים שם הם פשוט, הם עולים על... בגרסה הם עולים על קיסריה ובית שאני ביחד. זה באמת עיר מדהימה, היא מוגדרת כפומפי של המזרח. גרסה היא עיר מהתקופה הרומית, ביזנטית, קיבלה סיוע אימפריאלי רומי נדיב מאוד במאה השנייה, שוב פעם לדעתי זה אתנן על הסיוע שלהם נגד היהודים, אבל בניגוד לאתרים אחרים היא לא כוסתה בשפחים, לא כמות אדירה לפחות, והיא גם לא נשדדה באופן אינטנסיבי. אז רמת ההשתמשות, אני לא יודע למה, לא יודע להסביר את זה, למה המקומיים בימי הביניים לא שדדו את זה, והיו שם גם צלבנים. ההשתמשות שם היא באמת מופלאה, גם לפני החפירות, ובטח שאחרי החפירות.
אוקיי, וגדרה מה היה הסיפור שלה?
וגדרה גם כן שמורה באופן נדיר. היא דווקא הפכה להיות כפר בשם קייס, אבל ב-1975 המלך חוסיין נותן שם הוראה לפנות את הכפר, מזיזים אותם קצת ימינה, אגב עשו את זה גם לבדול בפטרה, וגם בגירסה עצמה לא חיים יותר אנשים, הם כולם חיים בג'רה, שזה בצד המזרחי של הנחל, ובהוראת חוסיין הם פונו והתחילו לחפור שם בהפלא ופלא.
פינוי בינוי.
פינוי חפירה יותר.
פינוי נכון? חיפור, כן.
פינוי חיפור. תיאטרון, רחובות ראשיים, כנסיות, מפעל מים שאתה לא תאמין, חכה לפרטים, וערים בשני המקרים שפרחו, כמו ניסס קיטופוליס, בתקופה הרומית, תקופה ביזנטית, וגם בתקופה המוסלמית. העיר אז מצטמצמת, אבל עדיין הייתה שם נוכחות.
אז למה היא ננטשת?
והאמת...
אתה רעידת אדמה?
במקרה של גדרה בהחלט. זה לא רק הרעידת אדמה. הכיבוש המוסלמי הביא לדלדול אוכלוסין, במיוחד האוכלוסין הפגני, אבל זה הרעידת אדמה שהרגה את הכל סופית. אוקיי? וגדרה, זה חשוב לציין, היא חלקה נמצאת בצד שלנו.
חמת גדר.
חמת גדר. אבל למה אנחנו לא יכולים לבקר בגדרה עצמה? מחמת הגדר.
טדאם!
זה באמת בדיחה של צביק הצוק. שהוא עשה לי את הסיור שם בגדר, הוא אמר את הבדיחה ונשפחתי מצחוק, אז אני אוהב לצטט.
אני רוצה לומר שהבדיחה הזו כל כך עתיקה,
כן?
שכאשר סיפרו את הפעם הראשונה,
בתקופה הרומית?
זה היה באקדית. אבל בסדר, יאללה.
עכשיו, חשוב להגיד, יש עוד ערים. פילדלפיה היא אמון, היא אמן של היום. יש חלקים ממנה שנחשפו, זאת אומרת, אם אתם נוסעים לאמן, לכו ותראו שם את התיאטרון ואת האקרופוליס. פלה ואבילה, יש שם שרידים, אבל מעטים, ממש מעטים ביחס למה שרואים פה. ואת גדרה אפשר לראות גם, כמו שאמרתי, גם מישראל, וכשאתה נמצא בגדרה, אילן, אתה רואה קודם כל נוף מדהים של כל דרום הכנרת. אתה מכיר את מצפה השלום מכפר חרוב?
כן.
אז זה משהו דומה. זה קצת יותר דרומית. אתה רואה את וריה, אתה רואה את כפר נחום, פתאום את כל המקורות שאתה מכיר, אתה רואה אותם פתאום מהצד הירדני.
דיברנו על זה גם בפרק על נס החזירים. ארץ הגדרים, ארץ הירשים.
יפה, וקורסי באמת לא כל כך רחוקה משם.
גם סוסיתא לא רחוקה משם.
סוסיתא ממש מעל קורסי. אבל אתה יכול גם להציע, כמו שנראה לי מרקוס או לוקס אומר, שזה באמת חלק מעיר הגדרים.
ומה עוד רואים?
אז כמו, לא רק שרואים את כל האזור הכנרת, אתה ממש גם רואה את צומת צמח, אתה כמעט יכול לראות מי מתדלק שם, ואת חמת גדר, אתה כאילו מרחף מעליה, אתה ממש יכול לראות מי מתרחץ שם אפילו טופלס.
נו, בהחלט נקודה אסטרטגית חשובה ביותר, אין ספק, חייבים לבקר שם.
כן, אבל אם אתה חושב שפתמות חשופות זה מחזה לא ראוי שרואים שם היום, חכה שתשמע מה יתרחש שם בעת העתיקה.
די, די, מה אתה אומר לי? הפקרות, תועבה, זנות, תומה, דברים כאלה?
זאת ועוד יותר, אילן, שאקריא לך כמה ציטוטים?
ודאי, ודאי. אל תחסוך אף פרט, לטובת מאזיננו כמובן.
ידעתי.
אנחנו מכירים את החומר, אני רוצה לחשוף את
המאזינים. רק לצרכים מדעיים.
רק ל...
אז בוא אני אקריא לך, למשל, מקור נוצרי, אוקיי? אבל מהמאה הרביעית, זאת אומרת שזה תחילת הנצרות כדת רשמית, שמו אירופינוס, וכך הוא מתאר את המרחצות של חמת גדר.
אירופינוס?
באירופינוס בטח, לא יודע, עוד פעם אתה לוקח את זה לשם. תקשיב טוב, ושם בסוריה יש מרחצות חמים, שניים מהם בכל העולם הרומי רק לאלה שבבעיה, כמותם אין אחר להשוות. שניים מהמעיינות החמים שם היו קטנים, אך יפים מכולם. הראשון היא לנקרא אירוס, והשני נתקנה אנטרוס. זאת אומרת שזה מול אירוס. ואירוס, להזכיר לך ולמאזינים, היה איזשהו אליל קטן, מין אלילונצ'יק, אבל היה ממונה על התשוקה והתאווה המינית.
שם ירחם.
בהחלט. מזה אגב באה המילה אירוטס, אירוטקס, אוקיי? אבל חכה מה שמקור נוצרי... נוסף מהמחצית השנייה של המאה הרביעית, מה הוא כותב, הפעם מדובר על אפיפניוס, ותראה מה הוא כותב. כך הזדמנו, זאת אומרת הוא הצטרף לקבוצה שהכילה את מנוע של ראש הסנהדרין בטבריה, שזה מעניין שהוא בא עם יהודי לכאורה, כך הזדמנו לגדרה, למחצות החמים. במקום מתנהל מדי שנה בשנה יריד, ובו רוחצים גברים ונשים יחדיו. בדרך מקרה הזדמנה למחץ אישה בת חורין אחת, שהצטיינה ביפי תארה. אך בשל נהגיו המופקרים של המקום, היה האלם כמו כקסם. ובחצותו את חדר העדים חיכך את צידו בצידה של האישה. אך היא חתמה עצמה בחותמו של כריסטוס, כי נוצרית הייתה.
אוי לאוזן שכך שומעת, ואוי לעין שכך רואה, תאמין לי.
אוי לראש שכך מדמיין. ותראה איך אפיפניוס הנחלולי דווקא מציג את היהודי בסיפור הזה כשטוף תאווה. והאישה מצד שני היא צדיקה נוצרית, כן?
עוד צדיקה כזו אני מצטרף למנזר.
אז זהו, הארכיאולוגיה לא מצאה מנזר במקום, אבל מה היא כן מצאה? אתה רוצה לנחש?
כנסייה?
לא, תחשוב מחוץ לקופסה.
בית כנסת?
רחמנה ליצלן. אכן כן אילן, זה באמת מדהים שדווקא במקום הזה התגלה בית כנסת. זאת אומרת שכן יהודים ביקרו במקום, ואגב זה לא המקום היחידי שבו אתה מוצא בית כנסת בצמוד למחצות מרפא. איפה יש לנו דוגמה יפה נוספת ליד הכנרת אילן?
חמי טבריה.
בדיוק, בצמוד לטבריה עצמה, מדרום לה, נחשף בשנות ה-60 בית כנסת שהתקיים שם מאות שנים. היו בו ארבעה שלבי שיפוץ, הוא מפורסם בזכות רצפת פסיפס מהשיפוץ השני, אבל הוא המשיך להתקיים עד 749, עד המאה השמינית, והוא נורא מעניין בפני עצמו, כי הפסיפס מעניין בפני עצמו, כי יש שם גם כתובת הקדשה לפרנס העיר, גם תיאור של הריות, של ארון קודש ומנורות, אבל מה עוד אילן?
מה?
גלגל מזלות.
כמו בית אלפא.
יש שם גלגל מזלות, כמו בבית אלפא, יש שם תיאורי דמויות, ויש גם עירום בתיאורים. שוב, אוי לאוזן שרואה ולעין ששומעת על התואבות שכאלו. אבל בשבילי אילן, זאת הייתה ממש התגלות. כשאני ראיתי שהארכיאולוגיה חושפת דברים כאלה, כמו גלגל מזלות, כמו אומנות הדמות, וזה לא רק שם אגב, אתה מוצא את זה גם כאמור בחמת גדר, אתה מוצא את זה בבית אלפא, בציפורי, אתה פתאום קולט שהיהדות היא הרבה יותר ליברלית. היהדות של ימי התלמוד, של התקופה הביזנטית, הייתה תכלס הרבה יותר ליברלית ונינוחה עם העולם הפגני מסביבם, מאשר מה שהתלמוד משקף. התלמוד בעצם משקף את
הרבנים. גישה מאוד מסוימת.
כן, זה כמו לקרוא היום את יתד נאמן ולחשוב שהוא משקף את מדינת ישראל. אוקיי? התלמוד לא משקף את היהדות כולה, אבל הוא שרד. והכתבים, אם היו של הקהילות היהודיות האחרות, לא שרדו. שרדו רק האיתורים שהם שמו בבתי הכנסת שלהם. אז זה נושא נורא מעניין, ואגב, אני עשיתי לא מעט סיורים, בעיקר שהייתי סטודנט לארכיאולוגיה, עכשיו אני עושה את זה שוב לישראלים, סביב הנושא הזה, של היהדות והיהדות האמיתית, וימי התלמוד. זה סיור ארכיאולוגי, אבל הוא מולטי-דיסציפלינרי, אם תרצה.
תשמע, זה משהו, הוא נושא מרתק, אז בואו נשניה, נחזור שניה לחמת גדר. מה מצאנו בית כנסת?
אז קודם כל, הבית כנסת נחשף ב-1932 כבר. בשנות ה-30, הוא נחשף על ידי אליעזר ליפה סוכני.
אבא של יגאל ידין.
האבא של, אני חושב שכבר הזכרנו אותו גם במקומות כן. אחרים. והיום, האמת, לא צריך לנסוע לחמת גדר בשביל לראות אותו. איפה אפשר לראות אותו?
איפה באמת?
בכניסה לבית המשפט העליון. הוא נמצא מול המבואה. מוצג שם על הקיר.
המקורי?
כן, כן, המקורי.
מה, הם שודדי עתיקות?
לא, הם שומרי עתיקות.
שומרי עתיקות, בסדר.
יש מוסדות ממשלתיים שמציגים עבודות אומנות, ויש אפילו גן ארכיאולוגי בכנסת, כי זה משמר אותם.
אז למה דווקא הפסיפס הספציפי הזה הגיע לבית המשפט העליון?
יפה. אז זה באמת שאלה טובה, ואילן, לא תאמין, העבודה הראשונה שלי כמדריך הייתה איפה? בבית משפט העליון.
כן.
אי שם בשנות ה-90, ששנינו
ישבו... אבל למדת ארכיאולוגיה, לא משפט.
נכון, אבל חיפשתי עבודה, ומצאתי שם עבודה, הם חיפשו במחלקת
יחסי ציבור. מדריך לסיורים שם?
רק מדריך למבקרים. כי בית המשפט העליון אז בדיוק נבנה, הוא היה מבנה מאוד מרשים, אנשים רצו לראות, ופתאום הם קלטו שיש הרבה תנועת מבקרים שמפריעה להתנהלות השוטפת. אז הם ממש עשו אגף של יחסי ציבור, של קבלת קהל, וכל יום היה סיור ב-11 בעברית ו-12 באנגלית, אני חושב, משהו כזה. וזה לא היה הרבה כסף, אבל לסטודנט זה היה מספק. ואז באמת נחשפתי לפסיפס הזה, וגם אני שאלתי את השאלה, למה דווקא את חמת גדר הציבו שם? לא קיבלתי אף פעם תשובה מסודרת ממישהו, אבל בוא ננתח ביחד מה מופיע בפסיפס הזה. אז קודם כל מופיעים שם שתי עריות, והרי זה סמל ירושלים.
נכון.
אז הנה הסיבה הראשונה למה לקחת את דווקא את הפסיפס הזה ולהציג אותו במוסד מדיני בירושלים. אבל חוץ מזה, בין העריות יש כתובת מאוד ארוכה. ואתה רוצה לנחש מה הכתובת הזאת מכילה?
ציטוט מהתנך בטח.
אז זהו, שלא.
אלא?
רוב הכתובות שאתה מוצא גם בבתי כנסת וגם בכנסיות תימה, יכול להיות שכבר אמרתי את זה, Thank you, Mr. Cohen. זה כתובות הקדשה. זה כתובות שמודות
לתורם.
לתורמים.
ברור.
בדיוק. ובואו נקרא ביחד מה נאמר בכתובת העתיקה של בית הכנסת בחמת גדר. אני מתרגם לעברית, אגב, המקור בארמית. זכור לטוב, רב תנחום הלוי בן חליפה, שנתן תרמיס אחד, וזכור לטוב ילדו סיזיפוס איש ציפורי. זה מעניין, זה כאילו אנשים מכמה כאילו. ואדון פטריק איש כפר עקביה, ויוסי בן דוסטאי מכפר נחום, שנתנו שלושתם שלושה גרמין, גרם הזה חלק של דינר זהב. מלך העולם ייתן ברכתו במעשיהם, אמן ואמן, סלע שלום. עכשיו מגיע החלק המעניין יותר מבחינתנו לדיון, וזכור לטוב יודן האדריכל מאמאוס. זכויים לטוב בני ארבל, שנתנו כל מחירה, מלך העולם ייתן ברכתו במעשיהם, אמן ואמן, סלע. אוקיי? למה דווקא הפסיפס הזה מוצג שם? כי מוזכר שם אדריכה לדעתי, והרי בית המשפט הזה נודע כפנינה ארכיטקטונית. אז אני הצעתי גם לאנשים שהייתי מסייר שם, שאולי בגלל שדווקא, ולהזכיר אדריכל אגב זה נדיר, בדרך כלל אדריכלים לא קיבלו קרדיט בעת העתיקה, אנחנו לא יודעים מי בנה את הפרטנון, אנחנו לא יודעים מי היו הארכיטקטים אחרי העיר קיסריה. הורדוס חתום על זה, אבל בטח היו גם ארכיטקטים מקצועיים, דווקא שם האדריכל מוזכר. ועוד נקודה מעניינת, הכתובת הזאת מזכירה כמה תורמים. היא ממש מאדירה את התורמים, ובית המשפט העליון, לא יודע אם אתה יודע, הוא נבנה בתרומות. הוא לא,
כן.
הוא לא כסף של המדינה, הוא קרן רוטשילד. בדיוק. אז יכול להיות שאלה הסיבות שדווקא זה מוצג שם, אולי סתם המצאתי עכשיו תזה. אבל אם אתה רוצה לראות את הפסיפה של בית הכנסת בחמת טבריה, לך לירושלים.
חמת גדר.
חמת גדר, סליחה.
דיברת על התורמים, זה מזכיר לי, לפני כמה זמן הייתי בסיור ברחובות.
אוקיי.
והלכנו לבית הכנסת העתיק של המרכזי, הראשון של המושבה, מהעלייה הראשונה. ופגשנו שם את הגבאי, בחור נחמד, בן 80 ומשהו, נמרץ וצעיר, והוא סיפר לנו שהם עשו שיפוץ, אז את כל הלוחיות של התורמים, הוא פשוט סילק, וכל התורמים עכשיו רצים על מסך, פשוט, ומתגלגל, ברול מתגלגל כזה.
שזה...
חוסך לו מקום.
וזה יותר חשוב, זה גם דינמי, זאת אומרת...
זה דינמי, והוא אומר שהוא, המאבקים שמתפלל בית הכנסת, הילדים והזה, זה מלחמת עולם, אבל הוא לא ויתר. ואת כל התורמים הוא העביר למסך. העולם הולך לשם.
ואז אתה יכול להגיד, או שתיתן תרומה שאני אמחוק אותך, או שאתה תמיד יכול להגיד, יש עוד מקום.
תשמע, זה נורא מעניין מה שאמרת, אז אולי אפיפניוס לא הגזים כשהוא תיאר שהמקום היה חביל יהודי הגליל.
כן, ומורנו ורבנו, פרופסור זאב וייס, אכן עסק, זה פרופסור לארכיאולוגיה מהאוניברסיטה העברית, הוא עסק לא מעט בדיוק בנושא הזה, היחס של היהדות והמקורות היהודים לתרבות החילונית הרומית הביזנטית, ואחד הציטוטים הכי פופולריים בנושא הזה, זה מעשייה במשנה שבה רבן גמליאל רוחץ במחד של עכו. בא אליו פגני בשם פרוקלוס, ואומר לו, מה אתה עושה פה? בוא נקרא את הציטוט עצמו. כתוב בתורתכם, אדוני רבן גמליאל, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. מפני מה אתה רוחץ במחד של אפרודיטי? כשיצא, ענה לו, אני לא באתי בגבולה. היא באה בגבולי. אני מת על הציטוט הזה. זאת אומרת, רבן גמליאל משקף את היהדות שהיא הולכת לבתי מחץ, ואפילו לא פוחדת מהעובדה שפסלים של אלילים מופיעים בה. האמת, אם הייתי מקריא את הציטוט המלא, בהמשך הוא אפילו אומר, משתינים מולם.
נכון.
זה מקום שבכלל אין לו שום חשיבות. אבל מה שלא דנים שם בכלל, זה שהרב נמצא בבית מחץ. הלו, אדוני.
חיינתו זה דבר טבעי.
כן.
אגב, אתה יודע, הרבה פעמים, כל הפילוסופוס הזה, או מטרוניטה, או כל מיני זה, זה בעצם השלכה של ויכוחים פנים יהודים שמשליחים את הדעה האחרת על, על גוי.
שגוי כאילו מציג.
כאילו גוי אומר, כאילו, הבקיאות שהגויים מגלים בתורה היא אין דבר כזה כמובן.
וואלה,
אבל לא כאילו, ידעתי. זה ויכוח פנים בית מדרשי, אבל מציגים זה כאילו מישהו מבחוץ. כאילו
מביאים לפתוח... דמות פיקטיבית חיצונית.
כל המטרוניטה בקסרים וזה, ואז זה... כאילו גם אם אתה רואה פה את המתח התוך יהודי הזה, רגע, מה אתה הולך לדעת מרחת? יש שם עבודה זרה. הוא אומר, אל תבלבל את המוח, אני בא להתרחץ, אני לא בא לסגוד לה.
אוקיי.
זה נורא מעניין.
אבל במקרה של חמת גדר, אנחנו באמת יודעים שזה היה חביב על הבריות, ולא רק היהודים, לא רק נוצרים, לא רק גויים, אלא אפילו קיסרית אחת לפחות. אנחנו יודעים בוודאות שהיא התייחסה למקום, כי כל המתחם של המחצות של חמת גדר נחפר על ידי... עוד פרופסור מהאוניברסיטה העברית, מורי ורבי, זכר צדיק לברכה, יזהר הירשפלד. לא יודע אם למדת אצלו, אבל גם למדתי אצלו וגם חפרתי אותו אחר כך בעין גדי. ועוד בשנות ה-80 הוא זה שעבד עם גיורא סולר, הוא חשף את המחרצות של חמת גדר, ומסתבר שהיו שם גם הרבה כתובות שנחרטו על הריצוף מסביב לבריכות של מעיינות המרפא, ואחת מהם מזהים אותה בוודאות כמיוחסת לאבדוקיה, אשתו של הקיסר הביזנטי תאודוסיוס השני.
זו שבנתה את החומה בירושלים.
היא גם בנתה את החומה בירושלים, ותאודוסיוס השני היה זה שקבע שצריך להסיר את המקדשים ברומא לטובת כנסיות. זאת אומרת, זה ממש הדור שקיבע את הנצרות כדת האימפריה הרומית או הרומית ביזנטית, אבל היא עדיין מבקרת בחמת גדר, מאוד מתרשמת, ותראה את התרגום של הכתובת שהיא מנחה להשאיר על הרצפה שם. קלעים רבים, אין סופים ראיתי בימי חיי, אבל מי או מבוע הציל יוכל לתאר בביטויים כה רבים את חיוניתך מלידה, אלא זה שאינו בן תמותה. יתר על כן, הצדק דורש שאתה תקרא טובינוס החום, או מקומו של פן המרפא, הגורם ותורם את הזרמים המתוקים. ממך נובעים גליל לאום מספר מצד זה ואחר, ומעבר זה חם, מעבר אחר קר, וגם פושר. מפקים הלאה את יופייך בארבע פלגים. או הודיית וגבירתה רפנטינוס, אליהו קדוש, ראה פיוס אנטונינוס, גלתיה רעננה ובעצמה בריאות טובה. ראה בריכה חמימה גדולה ואחת קטנה ואף אחת כפנינה, המבוע עתיק ועוד הודית הוא גבירתה, המנזר יציב והפטריח, והחלק האחרון כבר קצת קשה להשלים אותו. אבל תראה זה טקסט מדהים. קודם כל יש שם הרבה מורשת קלאסית בכתיבה ביוונית, ומצד שני מוזכרים פטריחים ואליהו הקדוש, אבל גם כן פן. זה ממש שילוב מדהים, כשלמדתי פעם ראשונה את הכתובת הזאת.
זה נורא מעניין.
ומאה שנה יותר מאוחר, מגיע לשם צליין, שאנחנו מכירים אותו טוב מאוד כצליין, שתאר המון אתרי קודש, וגם הוא מגיע למחצות של חמת גדר, ותראה מה הוא כותב, קוראים לו אנטונינוס מפלקנטיה, יכול להיות שכבר הזכרתי אותו בעבר. בחלק הזה, המרוחק 3 מילים מן העיר גדרה, יש מעיינות חמים, הקוראים מחצות אליהו. אופה. זהו, זה גויר.
כן.
כן, המחצות כבר הם קשורים לברית הישנה. ולמה הם מעיינות מרפא? כי שם מתארים מצוראים. הם מקבלים ארוחות מן האכסניה על חשבון הציבור, ובשעות הערב מתמלאים המחצות במים, לפני הקליבנוס עצמו של המים, של המעיין החם.
אז הקליבנוס? אחרי?
הכלו, זה כלי.
הכלי.
Okay. האזור מתמלא במים, ושם יש אמבט גדול, וכאשר הוא מתמלא נסגרים כל הפתחים, והם המצורים נשלחים פנימה דרך פתח אחורי ובידיהם נרות וקטורת, והם יושבים באמבט זה כל הלילה, וכאשר הם נרדמים, אדם העומד לרפא חוזה חיזיון מסוים, ובתוך 7 ימים הוא מתרפא. תראה איך מי מאבדוקיה, שהיא מצד אחד צדיקה גדולה, ועדיין מתייחסת למורשת הפגנית, כעבור 100 שנה זה כבר נוצרי בעליל. זה מתייחס רק לניסים בסגנון ברית ישנה וברית חדשה, ונורא מעניין שדווקא אליהו מוזכר שם. אתה יודע למה?
מדוע באמת? תהיתי, ניסיתי לחבר, אבל לא מצאתי חיבור.
אז גם אני לא. מי אמר שאני יודע הכל? אין לי, האמת, גם אותי זה הפתיע. אני דווקא הייתי מציע לייחס את המעיינות לאלישה, ופה אתה בטח יודע את התשובה כדוקטור למיקרא.
טוב, זה באמת הרבה יותר רגיוני ומסתדר גיאוגרפית, המלאכים ב' פרק ה', יש שם תיאור של נעמן שר צבא ארם, חולה צרת, ואתה יודע, צרת בימי קדם זה גזר דין מוות בעצם, והוא פנה רחמנא ליצלן למרפא הכי קרוב בקרב ממלכת ישראל, אלישה, אישה אמר לו, תשמע, לך תטבול 7 פעמים בירדן.
בירדן עצמו.
זה כמו סוג של טיון כזה, להיכנס לתת, להיכנס לצאת, ככה טובלים אותו בירדן. ושר הצבא או הרמטכ"ל, אפלה ופלה, נרפא בעצם.
כן, ממש תיירות רפואית, אם תרצה, בתקופת המקרא.
סוג של, ואם אפשר אגב להוסיף עוד דבר, אחרי שנעמה נרפא מהצרת, הוא החל להאמין באלוהי ישראל, ולקח כמה סכין עם אדמת ארץ הקודש, לארם כדי לעבוד את אדוני בארם עם אדמה מארצו של אדוני. אם תרצה, יש פה התרמה בעצם לכל אלה שטבלו וראו את האור.
וואלה, זה מעניין. זה, אני לא ידעתי על הקטע של העסקים, אבל זה כן מזכיר לי סיפור אחר, אבל הפוך. כאשר זה... אחד ממלכי ישראל חולה, לא יודע אם זה בצרת, הוא הולך לבעל זבול. אצל הפלישתים בשביל לרפא.
זה החזיה, הבן של אחיו.
החזיה, בדיוק.
לא צרת, הוא נפל מהמרפסת.
אה, הוא נפל מהמרפסת.
הוא נפצע.
אבל זה מראה שכשמדובר בריפוי, אנחנו מוכנים גם להסתמך על אלוהי השכנים.
חד משמעית.
וזה הולך לשני הכיוונים.
אתה רואה כך גם היום, סליחה, שאנשים במצבים קשים, שנואשו מהרפואה הקונבנציונלית, מוכנים ללכת לרופאי אלים מפה עד מחרתיים.
כן, ולנסות תרופות שעוד לא זה,
שמן, הכל. שמן קוקוס מאקוודור וחוקן שזיפים מאיסלנד, מה שיעבוד יעבוד. לא, זה נורא אנושי. אני לא שופט אותם לחומת אדם נועה שהוא עושה דברים הכל כדי להצליח, זה בסדר.
אז חמת גדר מאוד הצטיינה לפחות בדימוי כמקום של ריפוי, ואילן, אני כואב לי להגיד את זה, אבל החפירות של הירשפלד הסתיימו ב-1998 ודיברו על פיתוח, דיברו על מוזיאון, אבל אני בדקתי לאחרונה, המקום עד היום נטוש, הוא לא ממש נגיש, הוא באופן רשמי סגור בכלל לקהל, וזה נורא חבל, כי הירשפלד חשף שם קומפלקס של 9 בריכות, כולל אולם מוערך עם 32 פיות של מזרקות, לחלקם יש צורה של ראש של אריה.
גם בבית שאן יש את זה.
וגם בבית שאן יש את זה, נכון.
גילוי הראיות, חיפשנו אותם.
נכון, וגם התלמוד מציין פרצופות המטילות מים לקרחים. נכון? זה אלמנט ידוע. אבל זה הכל נמצא שם בשטח, אבל לא נגיש. כולל, לא רק כתובת אבדוק, יש שם 40 כתובות מהעת העתיקה שאותרו בחפירות. הנה אני אקריא לך עוד אחת בשביל לסבר את האוזן. מוקיוס אלכסנדר, הנציב המעולל, אשר קיסר יקור מחצבתו, ביצע את העבודה המופלאה בקבלו מתת גדול מאת הקיסר אנסטסיוס. אתה מבין? אפילו מושל קיסריה הגיע עד לחמת גדר, ואפילו מימן שם שיפוץ מסוים בתרומת הקיסר עצמו. תראה כמה כתובות האלה מלמדות אותנו, וכמה חמת גדר בעת העתיקה הייתה מקום חשוב.
אבל נדמה לי יש כתובת מרתקת, היא ביוונית, אבל התאריך הוא כבר להיג'רה.
נכון, נכון. יש גם כמה כתובות שמלמדות אותנו שאחרי הכיבוש המוסלמי זה עדיין ממשיך להיות בשימוש, ואנחנו יודעים את זה גם מחריבת אל-מפג'ר, שהמוסלמים הקדומים, הם די חיבבו את התרבות הביזנטית על כל גווניה.
בית אומיה.
כן, בית אומיה במיוחד. והתרבות הזאת נמשכה לפחות תקופת מה? אני מעריך, כמו המקומות האחרים, 749. אוקיי? הכיבוש המוסלמי מביא לדלדול, ו-749 מביא ל... נטישה סופית, זה גם בפירוש מה שהתרחש בחרבת אל-מפג'ר עצמה. ארמון האומיים ביריחו.
זה נקרא ארמון אישם.
ארמון אישם, אבל אם אתה רוצה לראות את הסטוקו המרהיב, זה כן נגיש, זה יחסית נגיש. זה במוזיאון רוקפלר בירושלים המזרחית.
טוב, רק שים לב למשהו נורא מעניין, שירידת אדמה הייתה ב-749, וב-750 בית אומיה נפל ובית עבאס עלה. ויש כאלה שקושרים בין רעידת האדמה לבין נפילת בית אומיה.
בהחלט אפשרי, בהחלט אפשרי. עכשיו, את חמת גדר כאמור, לא צריך פספורט, אפשר לראות אותה. אבל בשביל לעלות על ההר ולראות את העיר עצמה, אז פה כבר צריך ויזה לירדן. אבל אם היינו עושים את המעבר הזה, אילן, אז השרידים של העיר הם באמת, כמו שאמרתי, שרידים מעניינים, עשירים, מרגשים, וזה לא רק שרידים ארכיאולוגיים, יש לנו גם שרידים היסטוריים. Okay. אילן, תקשיב טוב, גדרה הייתה מוסד אקדמי אינטלקטואלי מן המעלה הראשונה. אנחנו שומעים על כמה וכמה משכילים שמגיעים מאותה גדרה, הקדום שבהם מלאגרוס מגדרה.
המפורסם.
כן? הוא איש, הוא איש, אולי לא לי כארכיאולוג, אבל אנשים שחוקרים את השפה והתרבות היוונית, הוא אישיות מאוד ידוע, הוא משכיל מהמאה השנייה לפני הספירה, פחות או יותר החשמונאים הראשונים, והוא נודע במיוחד באפיגרמות, שזה שירה יוונית קצרה, אבל עם נופך אירוטי עוד פעם.
אגב, אני רוצה לומר לך, לפני שנגיע, לפני שתפרט לי פה ותיתן הדגמות ותיאורים ונימוקים, דע לך שקראתי פעם שיש שם מגדירים את מלאגוס מגדרה כגדול המשוררים שצמחו בארץ ישראל. לא המשוררים בכלל. בארץ ישראל הצמיחה משורר, כאילו אחד התותחים. אבל בוא תקריא לנו.
טוב, אני לא כזה חזק בפואטרי, אני תמיד הייתי צוחק על בן דודי שעשה דוקטורט בתחום שהוא ממש טוב בפולטרי. פולטרי זה עופות באנגלית, צוחק עליו. אבל כן, בתורת המאזינים, בוא נקרא כמה תרגומים לעברית. הנה למשל, אפיגרמה קצרה, אך כנראה מאוד מאוד נוקבת. אם שוב ושוב ארוס תחווה את נפשי, היא תעוף לה. הוי גם לה, הוי אכזר, יש כנפיים.
טוב, האמת זה יותר מזכיר לי את האפיגרם או את השיר של ברברה מהמארון האלמותי של השקקת נגד קרקת.
מה אנחנו יודעים לבנטינים ברברים? אנחנו הולכים לגשש החיוור. אבל באמת אותנו זה מצחיק, נו, מה אני אעשה?
כן.
שנקריא כמה שורות מהפוזה שלנו?
בטח, בטח. יש לי רכבות דוהרות בין שתי עיניי.
תאונת דרכים קטלנית.
בחושך.
על החפיוז.
הראש סתום.
צריך ניקוי ראש.
יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
וואי, 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 וואי.
ומה יש לי ומה אין לי, ובסך הכל, מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה, מה, מה. יפה?
מה, בטח יפה, אחלה שיר שבעולם.
לא, יש לנו חלופה למקצועית, בדרנים. כמורה דרך, אני רואה פרסטים, אולי נעשה מופעי סטנדאפ.
אילן, נגשמת לי חלום. 30 שנה אני מת לעשות את החיקוי של המאחרון הזה. אבל כן, אני לא חושב שנגיע רחוק כבדרנים, בוא נחזור לארכיאולוגיה. בקיצור, אותו מלאגוס לא רק כתב אפיגרמות, הוא גם קיבץ אפיגרמות יווניות מהתקופה הקלאסית, והקובץ הזה השתמר. בגלל זה הוא נחשב לכל כך חשוב, לא רק כיוצר, אלא גם כמשמר.
אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי הוא כתב שיר אהבה לדמו, דמו אהובתו, וזה האזכור הראשון של יום שבת במקורות ההלניסטיים. זה משהו מטורף, זה גם שיר עם אירוטיקה, ודמי גויש באורקאי, ואני חם עליך כמו יום שבת או משהו כזה. ויש ויכוח האם לדמו יש מאהב יהודי או לא, אבל המקור הלניסטי הראשון שמזכיר את יום שבת.
נכון. פעם ראשונה שאנחנו נחשפים ליהודים במקורות לא יהודים.
לא, לא, פעם לא. אנחנו נחשפים לשבת במקורות לא יהודים. במקורות הלניסטים.
אה, סליחה, לשבת. עכשיו בואו נתקדם, הוא לא המשכיל היחידי מגדרה, יש לנו עוד פרח שפרח בגדרה, הוא שמו פילודמוס, פילודמוס מגדרה, שהוא כבר מהמאה הראשונה לפני הספירה, זאת אומרת הוא אחרי שפומפיוס מייסד את הדקפוליס, וזה אולי גם מסביר למה אותו פילודמוס בסוף עובר לאיטליה, הוא כל כך נודע, הוא כל כך כזה משכיל, שהוא מצליח להתפרנס באיטליה, ובסוף הוא מתיישב בדרום המגף האיטלקי, ליד עיר שנקראת נאפוליס, היום אנחנו קוראים לה נאפולי,
שכן של איטליה.
כן, בבברלי הילס של דרום איטליה, עיירה בשם הרקולנו. אתה יודע איך זה נגמר שם?
לא ממש טוב.
בדיוק. בקיץ, לא 749, אלא 79 עכשיו.
70, לספירה.
גם לספירה. אבל אם מקודם דיברנו על רעידת אדמה של 749.
אז פה תופעה גיאולוגית אחרת.
אז פה זה תופעה מעשה ידי הטבע, שההרגה שנמצא לא רחוק מנאפוליס פשוט התפוצץ.
הווזוב.
וזרום הפירוקלסטי של הווזוביוס כיסה את כל העיר פומפי. נאפוליס אז הייתה עירה קטנה, וגם את עירת הקיץ של הרקולנום. סטופ. עכשיו, דיברנו על בית שאן שכוסתה בהרבה שפחים. וזה היה תהליך שלקח מאות שנים. במקרה של הויזוביוס הוא חיסה באירוע חד פעמי בערך 3-4 מטרים של אפר געשי.
תוך כמה שעות.
תוך כמה שעות אפילו, וכל האזור פשוט נעלם. קו החוף השתנה לחלוטין. ורק ב-1738 כולנו מתגלה מחדש על ידי חקלאים שחופרים שם בארות, וב-1750 אילן, בפאה הצפונית של הרקולנום, נחשפת וילה ענקית, ובה 1800 פפירוסים. היא היום בעצם מכונה הווילה של הפפירוסים, והיום אנחנו יודעים מי היה בעל הווילה.
מי היה בעליה?
זה היה אביה של אשתו השלישית של יוליוס קיסר. זאת אומרת, זה היה ממש וילה מיוחסת של האצולה האימפריאלית, ובתוך הפפירוסים האלה אנחנו מגלים כתבים רבים של מי?
של מי?
של פילודמוס. פילודמוס איש גדרה. כנראה שהאיש הזה מונה למנהל הספרייה של אחוזתו של אותו אציל רומאי מאוד מאוד בכיר. ממש לא רע לאיזשהו פילוסוף מהדקאפוליס להגיע למעמד הזה.
הפפירוסים נשמרו בתוך האפר.
כן, איכשהו זה שימר אותם, גם אותי זה הפתיע. אבל הם נשמרו, לא כולם במצב אידיאלי, אבל מספיק בשביל לקרוא חלקים גדולים מהם. אגב, הבנתי שעד היום הם לא פורסמו במלואם, אבל חלק מוצגים במוזיאון בנפולי, והם בוודאות מיוחסים לאותו פילודמוס. אם עדיין לא התרשמת מספיק, אני אזכיר עוד צדיק, עוד איזה משכיל מגדרה בשם תיאודורוס, שהפעם מדובר באיש שהיה פעיל במאה הראשונה לספירה. האיש בעיקר נודע ברטוריקה, זה היה נחשב לאומנות מאוד מאוד בכירה, תורת הנאום,
נכון.
לדעת לדבר, מה שהיום עושים בטד.
כן? מול קהל.
להופיע מול קהל, ובסופו של דבר הוא הסגיע למשרת המורה לרטוריקה של הקיסר עצמו, קיסר של אותם ימים, טיבריוס.
א', כבוד למגזר.
ללא ספק.
אתה רואה פה גם בסוף חיבור, כי על שם טיבריוס הקימו את טבריה.
נכון.
אז הכל חוזר.
הכל חוזר. כן. אז לפני שנכנסנו לעיר, קודם כל התרשמנו, כן? עיר של אינטלקטואלים. עכשיו בוא ניכנס לעיר, ובאמת שאתה...
כן, מה יש לראות בעיר?
מגיע אל העיר.
סיפרת לנו הרבה סיפורים, בוא תראה לנו מה, תגיד לנו מה יש בפנים.
קודם כל יש שם חומות מאוד מרשימים. כתמים של חומות, חלקם הולכים לתקופה הלניסטית. הם היו בשימוש במשך מאות בשנים. זה חומות כאלה עם האבנים, עם ה... עם הסיטוט שוליים הזה שאתה מוצא גם בבנייה חשמונאית, ובתוך העיר עצמה אילן, רחובות ראשיים, מרוצפים, קולונדות.
מה זה קולונדות, תזכיר לנו?
מעבר מקורה.
כמו בית שאן.
נכון, ויש גם תיאטרון מרשים.
גם כמו בית שאן.
נכון, אבל בגדרה יש גם משהו שפחות רואים בבית שאן, ודיברתי על זה. נצרות. בגדרה כן מצאנו בזיליקה ביזנטית גדולה מאוד באמצע העיר. אבל האמצע העיר הזה, המרכז העירוני, הוא גם נמצא ליד נקודת התצפית שלה. שזה נורא נורא יפה. זה, אתה משם, אתה רואה, אמרתי, את כל דרום הכינרת, למעשה את כל הכינרת, ולדעתי הכנסייה הבזיליקלית נמצאת דווקא שם, כי הרי גדרה לא מוזכרת בברית החדשה שישו חולל שם איזשהו נס, אבל אולי הבזיליקה הייתה נקודת התצפית לקורסי, לכפר נחום, להר האושר. תמיד זה אולי הקדושה שגדרה הציעה לכל הצליינים, ובמיוחד במיוחד לסיפור של נס החזירים.
נס החזירים, נכון, בלוקס מוזכרים
אנשי גדרה. כי לפחות בגרסת לוקס מוזכרים אנשי גדרה. בדיוק. אז יכול להיות שהכנסייה הביזנטית הזאת התייחסה לכל הנושא הזה, אבל הכי מרשים לדעתי, למרות שבשטח רואים רק חלק מאוד קטן ממנו, בגדר נחשפה גם אמת מים, תקשיב טוב, באורך כולל של 170 קילומטר.
170, זה
המון. זה מתחיל עמוק בתוך סוריה, 94 קילומטרים ממנה הם כנראה תת-קרקעיים, לא נחשף הכל, אבל...
מה, זה יותר מהסבו של ניו יורק?
זה מטורף.
זה מטורף.
זה מטורף. אני אישית הייתי רק בחלק האחרון שלה, כשהאמה הזאת נכנסת כמנהרה לתוך העיר. זה היה באמת מרגש. אני גם מופיע במאמר שיצא אחר כך בקודמוניות. צביקה צוק ביקש שאני אעמוד שם כ-human scale. אז זה מוכיח שבאמת הייתי שם, וזה באמת באמת מדהים לחשוב שלא רק היו שם כל כך הרבה משכילים, אלא הייתה גם יכולת עירונית להתאגד וליצור כזה מנגנון להספקת מים, כי כאמור חמת גדר זה נמצא בעמק. העיר עצמה קיבלה מים באמצעות מנגון מאוד מאוד מורכב בהשקעה אדירה, שאפשר מים לפחות לנימפאום, איך תקרא לנימפאום, מין
מזרקה ציבורית.
מזרקה ציבורית, בדיוק. וגם אם שם אתה רואה נוף יפה, אבל האמת, אם אתה רוצה לראות נימפאום ממש מדהים, גם במצב השתמרות מדהים, אז בוא נעבור לעיר השנייה. 60 קילומטר דרומה מגדרה, העיר השנייה של הדקאפוליס היא גם מאוד מרשימה.
גרסה.
ג'רש. ג'רש של ימינו, או גרסה בעיר העתיקה. זו עיר שפורסה בתוך בקעה פוריה, מאוד מרשימה בפני עצמה, בין אירביד לאמן. זה שתי ערים הראשיות של ירדן. זה פחות או יותר מול שדמות מחולה. אוקיי? למי שמכיר, שמתחילים לחצות את עבר הירדן, ובאמת אילן מדובר באתר מדהים. אוקיי? אם נוסעים לירדן ויש לך יכולת לבקר רק שני אתרים, תוודא שאתה מגיע לפטרה ולג'רש.
ג'רש, אוקיי.
אוקיי? וכמו הערים האחרות במרחב של הדקאפוליס, גם גרסה נוסדה במקור על ידי הסלבקים, והשם המקורי של הראשון שלה היה בכלל אנטיוכיה.
אבל יש לנו כמה אנטיוכיה, לא?
בדיוק, ולכן השם המלא של האנטיוכיה הזאת הייתה האנטיוכיה האפיכיסורואס, יעני האנטיוכיה אשר על נהר הזהב.
רגע, אני מכיר קצת את הטופוגרפיה של ירדן. לא הייתי שם, אבל מצילומים במפות. יש שם צמוד לעיר זה נהר.
נהר מזהב.
מזהב, לא פחות.
נשמע מאוד יומרני. אז זהו, נהר יש רק אחד בירדן, וזה הירדן עצמו. אבל יש שם הוואדי שחוצה את העיר, הוא היום מעין חוצץ בין העיר המודרנית לעיר העתיקה, ובעת העתיקה החליטו לתת לו את השם המליצי הזה, נהר הזהב. האם התגלה שם זהב? אני מסופק. אבל זה לא המקום היחידי שבו אתה נותן שמות מליציים, כן? בתל נוף יש נוף? או יש תל?
לא זה
ולא זה, בדיוק. אוקיי, הבנו את הכיוון. אבל מה כן יש לנו בגרסה? אז הפעם אנחנו ניכנס באופן וירטואלי מכיוון דרום. וכשאתה בא אל העיר מכיוון דרום, אתה קודם כל רואה שם שער ניצחון שלם ומרשים מאוד, אילן. אבל של מי זה?
של מי?
עוד מונומנט של שחיק העצמות, הקיסר אדריאנוס, שבשנת 130 לספירה מחליט לכבד את מזרח האימפריה הרומית בנוכחותו, ועושה כאן מסע אימפריאלי. הוא גם מגיע לירושלים כנראה, הוא מגיע לכל המרחב, וכנראה אז הוא מבקר בגרסה, ובעקבות או לקראת הביקור נבנה לא רק שער ניצחון מרשים, אלא גם היפודרום. סירקוס בלטינית, אוקיי? שמשמש האמת עד היום למרוצי סוסים.
יפה, מרשים.
מאוד מרשים, והחפירות שנעשו באזור שלו גילו שההיפודרום בעצם נבנה איפה שבתקופות הקדומות יותר היה אחד מבתי הקברות של העיר, ויותר מאוחר את ההיפודרום ואת סביבתו מחליפים כנסיות. הנה, גם בגדר אנחנו רואים שהנצרות כן מצליחה להיכנס, ו... אם אתה נכנס לעיר עצמה, אז הלסת נשמטת. אילן, זה באמת מטורף. קודם כל, אתה נכנס דרך שער שתוכנן בצורה מאוד מעוצבת מסוימת, ואחריה רחבת כינוס ענקית מול מקדש, שנמצא על גבעה אדירה, מין טמנוס, מאחוריו תיאטרון, שהוא אחד מתוך שלושה תיאטראות, שתבין, סדר הגודל, אבל הכוכב הגדול, הכיכר. בין השאר, לטמנוס, לקרדו מקסימוס, יש לך כיכר אובלית גדולה, מרוצפת, 80 על 90 מטר.
זה ענק.
מאותרת, תקשיב טוב, בקולונדה שהשתרה במלואה, חלקם כותרות יוניות, בחלקם לדעתי קורינטיות, עם הקורות המחברות מעליהם.
מה שנקרא הכי טרב.
כן, אבל זה לא שחזור. זה השתמר. זה השתמר. איך זה שרד את רעידת אדמה של 749? איך זה לא נשדד? זה באמת מדהים. יש תמונות ישנות מהמאה ה-19 שמראות שזה באמת היה כך, וזה פשוט מדהים לעמוד
שם. אתה אמרת לך במשהו, שנייה, זה מנורה אדומה נדלקה אצלי.
כן.
אתה אמרת כיכר אובלית, כיכר סגלגלה 80 על 90.
כן.
ואני בהכירי את הרומאים והפדנטיות שלהם אצלהם, הכל עגול על המילימטר.
הכל צריך להיות מושלם, תוכנית ההיפודמית.
מה קרה פה?
אתה צודק 100%. יש אידיאל ויש את המציאות.
מה, הטופוגרפיה?
הטופוגרפיה, בדיוק. בירושלים למשל אולי היו רוצים לעשות רחובות בזוויות ישרות של 90 מעלות, אבל בפועל הם היו צריכים להתפשר, ולכן בשער שכם גם יש כיכר כזאת חצי עגולה.
לטשטש את ה...
לטשטש זוויות לא ישרות. במקרה של גרסה, לפני שנבנתה העיר, המקדש הענק הזה, שכנראה בתקופה הרומית הוקדש לזאוס, היה כנראה מקדש קדום, אולי נבטי.
נבטי?
כן.
יפה.
כי הייתה שם ממלכת הנבטים הרי לפני כן, והוא לא היה באותו מתאר כמו שאר העיר. אז איך אתה מטשטש את הזווית הלא ישרה? אתה עושה כיכר מאוד גדולה, אבל אובלית. ועין אדם לא קולטת את זה, שזה בעצם לא זווית של 90 או 180 מעלות.
אתה צריך בעצם לטוס מלמעלה גבוה כדי להבין שזה...
אתה צריך לטיס רחפן בשביל לקלוט את זה.
אבל כשאתה למטה אתה בטוח שאתה בכיכר עגולה.
נכון, וזה באמת נראה ככה. זה ממש נראה ככה. ואם אתה חושב שזה מרשים, אז מהפאה הצפונית של הכיכר מתחיל רחוב... הרחוב הראשי של העיר, הקרדו מקסימוס, רחוב מרוצף, 800 מטר.
רמון.
במקור גם הוא הכיל קולונדות, לאורכו שתי צמתים שאותרו בטטרפילונדות, או טטרפילונים. טטרה זה ארבע, פילוס זה עמודים. זה מין מבנים איתורים לאתר את הצומת.
לא קשור
לארבעה פילים. וגם הם השתמרו, לפחות אחד מהם השתמר במלואו. וזה פשוט מדהים, אתה ממש מרגיש שאתה במנהרת זמן. עכשיו, ליד הטטרפילון הדרומי יותר נחשף עוד מתחם אוקטגונלי, אני מתומן. וכשאנחנו שומעים, כן, שאלה משבקטני, מבנה מתומן, מה קופץ לנו?
כנסייה הרכזית.
כנסייה הרכזית.
שמנציחה אירוע כלשהו.
יפה, אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל.
כן.
ובגרסה באמת התגלה יוצא מן הכלל, זה לא כנסייה, זה מבנה חילוני לגמרי, זה בעצם שוק, שוק של אוכל כנראה, שוק של קצבים אולי, אוקיי? אבל הדבר המדהים שנמצא מעבר למסלום, ככה זה נקרא שוק האוכל הזה, והטטרפילון, זה קתדרלה פסיכית בגודל של האילן. אתה פשוט לא מאמין, אתה חייב ללכת לשם. זה מורכב מחמישה מפלסים שאתה עולה להם מתוך הקרדו. בראשון יש פשוט מעלה מדרגות מאוד מרשים. אחר כך יש מעליו מבנה בזיליקלי מאוד מרשים. הוא זה שקיבל את הכינוי קתדרלה. אבל רגע, יש אחריו עוד שלושה מפלסים. בשלישי יש נימפאו, מין מזריקה
בתוך הכנסייה?
מאוד מרשים. מאחריה, מעליה. בדרגה הרביעית עוד מבנה כנסייתי, הפעם עם כתובת מאוד חשובה שמלמדת שהיא נבנתה ב-496 לספירה והוקדשה לתיאודורוס. ומעליה עוד מפלץ עם בית מחץ.
מה שלהם בית המרחץ האלה?
זה פשוט הזוי, השילוב של כל הדברים האלה.
כלומר, איך פה זה קומפלקס מקדשי כלשהו בתוכו בית מרחץ?
בדיוק, וההנחה היא שזה בעצם שימוש לא משני, אלא אפילו שלישוני. זאת אומרת, במקור בכלל נבנה שם מקדש לאל נבטי, אולי לדושרה. בתקופה הרומית הוא הפך למקדש לאל רומי, אולי לדיוניסוס, וכמובן בתקופה הביזנטית זה מקבל זהות כנסייתית, מוקדש לאיזשהו קדוש בשם תיאודורוס, אגב אנחנו יודעים על קדוש בשם תיאודורוס גם בעובדת, אבל אנחנו לא יודעים מי זה, אין לנו מקורות היסטוריים עליו, אבל השילוב של הכל עם בית מרחץ ומין חדרי שירותים כאלה למעלה, כנראה לקלרג'י,
נשמע מטורף.
זה באמת מאוד מאוד לא צפוי, אבל... אם חשבת שזה מוזר וגדול בצורה פסיכית, חכה שתשמע מה יש לידו.
מה יש לידו?
ממש צמוד אליו, מצד צפון, מתחם של 60 דונם אילן. זה בערך חצי מהמתחם של הר הבית.
זה מתחם ענק.
מתחם ענק, שמתחיל ממה שנקרא פופיליה, מתחם של כנסייה מאוד מרשים. מאחריו, מעלה מדרגות מאוד מאוד רחב, ואחריו, באמצע הטמנוס, המתחם המוגבה הגבוה, הגדול הזה, מקדש ענק, לאלה הראשית של העיר ארטמיס.
אלת הציד? אחותו של אפולו?
כן, במיתולוגיה הרומית. לדעתי עוד פעם יש כאן מחזור של אלה מימי הנבטית, אולי אל עוזה, אבל זאת רק דעתי האישית. היום בשטח אתה רואה רק את התקופה הרומית, והמקדש הזה גם נורא יפה, כי הוא היה מאותר כולו בעמודי ענק, לא רק בחזית, אלא גם בכל ההיקף.
מה שמכונה מקדש היקפי?
מקדש פריפטריאלי.
פריפטריאלי.
כן, פריפטרוס. ככה גדעון פרסטר היה אומר את השם הזה. אוקיי? אבל הקנה מידה, אילן, העמודים האלה השתמרו, הם עומדים שם. הם מעל 13 מטר גובה.
וואו, זה אדיר, זה מטורף.
זה 3 קומות. ו-11 מהעמודים השתמרו. לא כולם, אבל 11, זה נראה כמו טורים ענקיים כאלה שבראשם כותרת קורינטית, באינסיטו, במקום שלה, שם באוויר. אתה ממש ממש, אתה מרגיש קטנטן שאתה עומד מתחת לזה.
זה מרשים, זה ממש עושה חשק לנסוע ולראות את הדבר הזה.
כן.
עם תפילים, בלי תפילים, סע.
זה באמת חובה, וזה לא טיסה, זה לא אירופה, זה פה, זה מעבר לגדר. אוקיי? ועוד נקודה נורא
מעניינת. מעבר לחמת גדר.
מעבר לחמת הגדר. יפה. ועוד נקודה מעניינת שכבר מתחברת ממש אלינו, ליהודים, ב-1929, מאחרי מקדש ארטמיס, אתה רוצה לנחש מה גילו?
מה גילו באמת?
בית כנסת.
רצינות?
היום אם תסתובב שם, אתה לא תראה לו זכר, וגם לא במפות המקומיות. הירדנים לא ססים לתעד את המורשת היהודית בעבר הירדן, אבל הוא ידוע, הוא התגלה שם, וכמו שיוספוס מתאר ערים מעורבות בגדרה ובבית שאן, אז גם בגרסה, לפחות בתקופה הביזנטית, הייתה קהילה יהודית, לפחות עד 530.
למה עד אז? מה קרה אז?
כי הארכיאולוגיה הראתה שבית כנסת הזה הפך לכנסייה, ובתוך הכנסייה התגלתה כתובת מ-530. אוקיי? ונורא מעניין גם שהרצפת פסיפס מתארת את הנושא של נוח והמבול. בחירה מעניינת. אבל אני לא אכנס לזה. בוא נשמור את זה לסיור לירדן. ואילן, אני לא הזכרתי את הנימפאום. הזכרתי את האמת שהתחלנו על גדרה. כן. הוא מתגמד האמת לעומת המונומנטים האמיתיים, אבל זה מבנה ענק של שתי קומות. יש, אמרתי, 3 תיאטרות. התיאטרון הצפוני הוא מדהים. רמת ההשתמרות שלו היא מטורפת. יכול להיות שהוא היה קשור לפולחנות שהתקיימו במקדש ארטמיס, ויש גם מלא כתובות. אני רוצה לחזור לשם רק בשביל לתעד. הכתובות פורסמו, אבל אני עדיין צריך ליצור את החיבורים בשביל להבין את העושר של המידע שיוצא לנו מכל זה.
טוב, יפה מאוד. עכשיו, בוא, אני אשאל אותך בסוף שאלה אחת, סליחה שאני סוטה מהזה, ובוא, אני אנסה להחזיר אותנו בחזרה. איך כל הגרסה וגדרה באמת מרשים בטירוף, אבל איך כל זה בסוף מתחבר לישו שהוא נושא הסקט שלנו? הוא הלך בקרלו הזה?
אז זהו, שכמו שדיברנו על בית שאן, שהיא בעיקר מהמאה השנייה וצפונה, הכתובת הכי קדומה שאנחנו מוצאים בגרסה היא משנת 75 לספירה. זאת אומרת, הייתה שמהיר גם קודם לכן, אין ספק, אבל נראה שהפאר והאושר האדירי הזה, הוא מתחיל שוב, כאתנן, כתשלום של האימפריה הרומית לערים הפגניות, תודה על זה שעזרתם לנו לטבוח ביהודים. אז לדעתי גם הקרדו הזה, כפי שרואים אותו היום, ישו לא הלך עליו. הלכו עליו בדור מאוחרים יותר, אבל יכול להיות שהעיר אכן הכילה קרדו גם במאה הראשונה לספירה. מה שכן מעניין זה שבניגוד לבית שאן במיוחד, גרסה הופכת למאוד נוצרית. אתה יודע כמה כנסיות הארכיאולוגים זהו בגרסה?
כמה כנסיות? 14.
לא כל כנסיות גדולות, לפעמים זה רק קפלות, אבל נוכחות נוצרית מסיבית.
14 זה בגימטרי היד החזקה.
היד החזקה, ממש עיר של צדיקים נוצרים.
זה עיר צדיקים גדולים, אני הייתי שמח להגיד לכולם שם צדיק.
עיר של נבטים, שהופכת לעיר של רומים, יש גם סלב סלבקי, ובסוף עיר של נוצרים צדיקים, כשכל כנסייה הוקדשה כנראה לדמות כזו או אחרת. אוקיי? בהחלט, בהחלט, תלכו לגרסה.
בהחלט. אז קודם כל, תודה רבה על הסקירה המעלפת והמעלפת של שתי נציגות הדקאפוליס הבחירות מעבר לירדן, ואני רואה שמסתכל בשעון ואני מבין שאני רואה אותו לאן ממשיכים הפרק הבא?
כן, זמננו כבר מתחיל לטום, גם אני מבין בטלפון שאשתך לוחצת שתשוב הביתה.
לסי שוב הביתה, כן.
אז אנחנו בפרק הבא נחזור לגדה המערבית, ואנחנו כבר ממש מתקרבים לירושלים. אם עברנו את בית שאן, גדר הגרסה, מה נותר לנו?
יריחו.
יריחו. אנחנו נלמד על אנשים שמטפסים על עצים, על קבצנים ועברים שחווים ניסים, ועוד נפלאים.
כן,
עוד נפלאות, סליחה.
רק אקדים ואומר שכבר בתנך התחוללו ביריחו כמה וכמה ניסים מאוד מרשימים.
כן, לא רק בימי הברית החדשה, גם בברית הישנה, יש גם לי וגם לך לתרום באופן שווה כמעט את הסיפור של יריחו. וגם בימינו מתרחש שם משהו מאוד מעניין שקשור לתעשייה העתיקה של האפרסמון. אולי גם נכון. את זה נעלה בעוד.
נעלה. אוקיי, אז יש למה לחכות. בואי נשאר ככה, מתי אנחנו מציעים למאזיננו העיקרים סיום מוחשי, ממשי, בערי הדקפוליס, בלי דרכון?
אז לניסה וסקיטופוליס והיפוסוסיטה אפשר לטייל בכל רגע נתון.
וגם לחמת גדר.
וגם לחמת גדר, למרות שאת העתיקות אפשר רק לראות מעבר לגדר, כי זה בצד שלנו, אבל באופן רשמי אסור עדיין להיכנס לשם. רבי, תרימו טלפון, וואטסאפ, you name it. אוקיי. יאללה, קחו אותנו לסיור.
זה נשמע מאוד מפתה, אז דני, עד לפרק הבא. להתראות.
להתראות.